רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות גט, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים בגט.com. G-E-T.com. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. התחום הכי מסעיר, הכי מרתק והכי דרמטי בעולם הטכנולוגיה היום הוא תחום התחבורה. עולם התחבורה, שוק של מיליארד ומאה מיליון כלי רכב ועסקים בשווי של טריליוני דולרים, עומד לעבור בשנים הקרובות disruption אדיר, מהפכה בקנה מידה היסטורי, כזו שידברו עליה גם בעוד 100 שנה. גט, המפתחת מערכות תחבורה חכמות, נמצאת בחזית המהפכה הזו. גט נמצאת כבר היום ב100 ערים ב4 מדינות בעולם, ועתידה להתפשט למדינות רבות נוספות בעתיד. כמהנדסים ומפתחים תמצאו בגט אתגר מדהים, כזה שכולל ביג דאטה, בינה מלאכותית, השתלבות עם מהפכת העיר החכמה, התמודדות עם אתגרי סייבר, ועוד לא דיברנו על הפסיכולוגיה האנושית ואיך בני האדם נכנסים למשוואה הזו. בסוף הפרק תוכלו להאזין לרעיון מקיף יותר עם אנשי גט על מהפכת התחבורה המתקרבת וכיצד תשפיע על חיינו בשנים הבאות. גט מחפשת אנשים חרוצים ומלאי תשוקה, פריקים של טכנולוגיה שגם יודעים לשחק בצוות. זו ההזדמנות שלכם להשפיע על העולם, הזדמנות שמגיעה פעם בדור. בקרו בגט.com, G-E-T.com, והגישו את קורות החיים שלכם. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 233. ההיסטוריה של חליפת החלל. חלק ב'. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a
minute. Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה. עם רן לוי.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
ב-20 ביולי 1969 יצאו ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין מהחללית שלהם והתהלכו לראשונה בהיסטוריה האנושית על אדמתו של גרם שמיים אחר. חליפות החלל הלבנות שעטו השניים על גופם עם הקסדות, העגולות והמבריקות הפכו לאיקוניות כשתמונותיהם של ניל ובאז שודרו על כל מסך בכדור הארץ. החליפות האלה הן תוצאה של למעלה מ-200 שנות התפתחות טכנולוגית שאת חלקה סקרנו בחלקו הראשון של הפרק הזה. חלוצי התעופה הראשונים טיפסו לשחקים בכדורים פורחים כשלגופם רק חולצה ומכנסיים, אבל הניסויים הראשונים הללו, שחלקם הסתיימו באסונות וטרגדיות, לימדו את החוקרים וההרפתקנים לגבי הסכנות של היפוקסיה, חוסר בחמצן, והתמודדות עם טמפרטורות קיצוניות. בתחילת המאה ה-20 החלו הניסיונות הראשונים לפתח חליפות לחץ. חליפות מלאות באוויר דחוס שתאפשרנה לטייסים לשרוד בגובה רב, אבל גם, ולא פחות חשוב, לנוע ולבצע את המשימות שלהם. חליפות לחץ אלה, שבתחילה יועדו עבור טייסים, היוו את הבסיס לחליפות החלל הראשונות, עליהן נדבר בפרק הזה. את הפרק הקודם סיימנו בסיפורו של ויילי פוסט, הטייס סתום העין שהיה הראשון ללבוש על גופו חליפת לחץ ולהגביה טוס אל שכבות האטמוספירה הגבוהות. פריצת הדרך שעשה ראסל קולי, המהנדס שתכנן את החליפה, הייתה ההחלטה ליצור את החליפה ממספר שכבות של בדים שונים. שכבה ראשונה מגומי הדוק ושכבה העליונה של בד קשיח יותר שמונע מהגומי להתנפח כמו בלון תחת לחצי אוויר. חליפת הלחץ עשתה את העבודה, ופוסט הצליח לשבור בעזרתה סיי תעופה. אבל הבעיה העיקרית של החליפה הראשונית הזו הייתה הגבלה משמעותית בתנועתיות. כפי ששמענו, פוסט לא היה מסוגל לזוז יותר מדי בחליפה הדוקה שלו, ובטח שלא להתהלך בתוכה מחוץ למטוס. האתגר הזה המשיך ללוות מהנדסים שניסו בימים שאחרי מלחמת העולם השנייה לשכלל את החליפה כדי להתאים אותה לעידן מטוסי הסילון. הבעיה העקרונית של הגבלת התנועתיות בחליפות הייתה במפרקים. הגומי שממנו הייתה עשויה השכבה התחתונה של החליפה גמיש יחסית ומאפשר למפרקים לנוע, אבל בכל פעם שהטייס הזיז את גפיו, הוא הפעיל לחץ על הגומי הנפוח. דמיינו לעצמכם שאתם מחזיקים בלון מנופח מתחת לבית השכי. בכל פעם שתנסו להוריד את היד, תאלצו להיאבק בלחץ האוויר שבתוך הבלון. אפשר לעשות את זה אם הלחץ לא גדול מדי, אבל המאבק הבלתי פוסק נגד לחץ האוויר התיש את הטייסים, ולכן חליפה כזו לא הייתה מעשית לטיסה של פרקי זמן ארוכים. בוודאי גם לא למשימות בחלל, שם הצטרכו האסטרונאוטים לבלות ימים שלמים בתוך החליפות. הפתרון הפשוט ביותר לבעיה הזו הוא לתת לאוויר הדחוס לברוח מהחליפה כשמופעל עליו לחץ. אם נחזור לאנלוגיה של הבלון המנופח מתחת לבית השכי, אם היינו פותחים את פיית הבלון ומאפשרים לאוויר לזרום החוצה תחת הלחץ, לא היינו צריכים להיאבק עמו. אבל שחרור אוויר מחליפה אינו פתרון מעשי. אוויר שבורח מהחליפה הולך לאיבוד, ומחלי המטוס מכילים כמות מוגבלת של אוויר דחוס. המהנדסים ניסו עשרות תכנונים שונים ומשונים לאורך השנים, כדי להקל על הטייסים את התנועה בתוך חליפת הלחץ, אך לשווא. מי שפתר את החידה ההנדסית היה שוב ראסל קולי, אותו מהנדס שעבד בעבר עם ויילי פוסט. באחד מימי מלחמת העולם השנייה, טייל קולי בגינת הירק שטיפחה אשתו, והבחין בתולעת קטנה, כמה סנטימטרים אורכה, מטפסת על אחד הענפים. היה זה זחל של אש המכונה Tomato Hornworm. לזחל יש מבנה גוף שמזכיר אקורדיון. השריון של הזחל עשוי חוליות שמתרחבות ומתכווצות כשהזחל נע. קולי הביט בזחל שטיפס על הענף. השריון שעטף את גופו של הזחל הזכיר לו את חליפות הטיסה שעליהן עבד. בעוד קולי מתבונן ביצור הקטן, פנה הזחל ימינה, פנייה של כמעט 90 מעלות. תנועה שהייתה שקולה לכיפוף של מפרק בחליפת לחץ. אבל שלא כמו בחליפות הקיימות, שום חלק בגופו של הזחל לא התנפח או התרחב כתוצאה מתנועת הכיפוף. והיה ברור לגמרי שהזחל לא מתאמץ לנוע בתוך חליפת השריון שלו. קולי הבין שזחל הטומטו הורנוורם יסייע לו לפתור את בעיית התנועתיות של החליפה. בעיה שהטרידה אותו ואת שאר המהנדסים לאורך שנים. הוא בחן שוב את הזחל הקטן והבין שהפתרון תמון במבנה הגוף דמוי האקורדיון שלו. הגליות של השריון מאפשרת לזחל להתפתל, להתרחב ולהתכווץ לפי הצורך, ועדיין השריון עוטף את גופו באופן הדוק. זה היה רגע האוריקה של קולי, והוא נעזר בתובנה הזו כשפיתח בשנות ה-50 גרסה חדשה של חליפת לחץ עבור חיל האוויר, שבה הגומי במפרקים היה מעובד לצורת אקורדיון שכזו. החליפה קונתה Tomato Worm Suit, ואפשרה ללובש לנוע בקלות בתוך החליפה. החליפה הזו הייתה הבסיס לחליפות החלל הראשונות שלבשו האסטרונאוטים של תוכנית מרקורי בשנת 1958, כשיצאו להקיף את כדור הארץ. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, מדוע לבשו בכלל האסטרונאוטים של מרקורי חליפות לחץ? הרי לפי התוכנית, האסטרונאוטים לא היו אמורים לעזוב את החלליות שלהם לאורך כל המשימה, ואילו בתוך החללית היה שפע של אוויר בלחץ מתאים. אם כך, מדוע היה עליהם ללבוש חליפות לחץ? התשובה היא שחליפות לחץ נועדו להגן על האסטרונאוט במקרה של תאונה פתאומית שבעקבותיה ידלוף האוויר מתוך החללית. אירוע טרגי שכזה נזכר בפרק קודם של עושים היסטוריה, פרק שעסק בחזרה מטיסות בחלל. ב-1971, כשהחללית הסובייטית סויוז 11 היא כוננה לשוב לתוך האטמוספירה, חל פיצוץ שפער בה חור. שלושת האסטרונאוטים שלא לבשו חליפות לחץ נהרגו במקום. אחרי שהצליחו לשלוח אסטרונאוטים לחלל, סימנו סוכניות החלל הסובייטית והאמריקנית את מטרתן הבאה, הליכות חלל, דהיינו ריחוף של אסטרונאוט מחוץ לחללית. בניגוד לישיבה סטטית בתא הטייס, הליכת חלל היא פעילות גופנית אינטנסיבית למדי, והחליפות הקיימות, שגם אצל הרוסים וגם אצל האמריקנים, היו כאמור מבוססות על חליפות לחץ לטייסים, לא התאימו למשימה. את הלקח הזה למדו הקוסמונאוטים של ברית המועצות על בשרם, כפי שמתאר לנו יואב לנצמן, מהנדס מערכת בכיר ב-Space.il. ראיין את יואב, נתן פוזניאק, התחקירן שלנו.
במרץ 65, הסובייטים שוב משיגים אותם, ומבצעים את הליכת החלל הראשונה. אני אקדים ואגיד, ווסחות זו חללית שנועדה לצוות של שלושה, היא טסה פעם אחת לפני זה, טיסה מוצלחת, ווסחות שתיים הם עשו שינוי שנועד בשביל הליכת החלל. הם החליפו את צד אחד של החללית, הוציאו משם את המושב נוסע, במקום זה התקינו מין שרבול שיכול להתנפח ולהתרחב ולהפוך לתא לחץ נשלף כזה מהחללית. והיו שני טייסים בתוך החללית הזו. אז היה את המפקד פאבל בלילייב והקוסמונאוט אלכסי ליונוב. שניהם היום גיבורי ברית המועצות. לשניהם זו הייתה טיסה ראשונה לחלל, ושניהם כמובן היו טייסים מנוסים, עברו הכשרה ארוכה לטיסות חלל. ליונוב היה פעם ראשונה צריך לצאת לחלל, ולצלם את החללית מבחוץ, לצלם תמונות של כדור הארץ. המטרה בעצם הייתה להוכיח את חליפת החלל ואת האפשרות לעבוד איתה. היא נבדקה גם בתאי לחץ על כדור הארץ, אבל זו פעם ראשונה שבודקים אותה בחלל. אז איך זה הולך? מנפחים את תא הלחץ. אוקיי, בוא נדמיין את זה, זה לשני נושאים, אז זה כמו דרך הקבינה של מסעית כזו, יש שני נושאים בפנים. בצד של הנוסע יש שרבול כזה שיכול להתנפח החוצה, המפקד נשאר בפנים, הנוסע פותח, אחרי שהשרבול הזה מנופח, פותח את הדלת הפנימית, נכנס לשרבול, סוגר את הדלת הפנימית שוב, מוודאים שזה אטום, ואז מוציאים את האוויר, פותחים את הדלת החיצונית, והוא יכול לצאת החוצה.
כמובן, כדי שהקוסמונאוט שנשאר בחללית, יישאר עם הדיחוס ולא ייחשף לריק.
נכון. ליונוב יצא החוצה, עדיין קשור לחללית, לא רק על ידי כבל שמחזיק אותו, אלא על ידי כבל שמעביר גם את החמצן, עושה סירקולציה של האוויר בחליפה שלו, עם הכבל תקשורת, כך שזה מין כמו חבל טבור כזה ששומר עליו בחיים, בשביל שלא יקרה איזשהו אסון. הוא יוצא החוצה עם מצלמה ביד אחת, וצף לו בחלל. והוא מתאר את זה אחר כך בתור החוויה המופלאה ביותר שהרגיש, השלווה הגדולה ביותר, שאתה רואה את עצמך צף, רואה את כדור הארץ מתחתיך, נוף מקסים, ואתה מרגיש אחד עם היקום. השידור הזה כמובן עם דיליי מסוים משודר ברחבי ברית המועצות, ברחבי העולם, כולם רואים שזה קורה. הוא מספר בזיכרונות שלו שהמשפחה שלו ידעה שהוא הולך מתישהו לטוס בחלל, אבל כמובן כל הפרטים היו סודיים, והם רואים אותו יוצא החוצה, ואבא שלו ממש התעצבן, למה הבן שלו לא מסוגל לשבת בתוך החללית כמו כל הקוסמונאוטים האחרים, וחייב לעשות משהו אחר ולצאת החוצה. אז בזמן שהוא נהנה מהחיים, מזכירים לו שהוא צריך גם לצלם את זה, אז הוא ככה בחוץ עם הקבל המתפתל שמחבר אותו, ואז הוא מנסה לעשות כמה צילומים, ומגלה שהוא לא יכול. החליפה מדוחסת, יש בפנים לחץ של אוויר, בחוץ יש וקום, אז היא מתנפחת, זה צפוי, אבל התנפחה יותר ממה שהיה צפוי. ואז הכפפות שלו שיהיו אדוקות על היד, גם כן מתנפחות קצת, והאצבעות שלו יוצאות כלפי פנים מהכפפה, זה כמו ללבוש כפפה גדולה בכמה מידות. אז הוא לא יכול ללחוץ על הכפתורים של המצלמה, הוא לא יכול להחזיק אותה כמו שצריך, הוא מבין שיש לו בעיה לעשות את זה, אבל הוא מבין גם שהבעיה היותר גדולה שלו הולכת להיות להיכנס חזרה לתא הלחץ. Okay, בשביל להיכנס יש מעקה על ההיקף של השרבול המתנפח הזה, צריך לתפוס אותו ולהשחיל את הרגליים שלו קודם. כל הדבר הזה רחב בערך בממדים של בן אדם, לא הרבה יותר מזה. Okay, אז הוא מבין שהוא לא יוכל לתפוס אותו. עכשיו, היה פה לחץ זמן נוראי. קודם כל, האוויר שלו, זה לא נועד שזה ימשיך להרבה זמן. דבר יותר גרוע זה שהחללית מתישהו הולכת להיכנס לצל של כדור הארץ. זה הקפה של שעה וחצי, אז זה בערך בגדול שעה יום וחצי שעה לילה. הם הולכים להיכנס ללילה, והחליפה הזו לא תוכננה לעמוד בטמפרטורות שמגיעים אליהם בלילה.
הקרות, הטמפרטורות הנמוכות.
לעבור, להיכנס ללילה זה מוות בטוח. אז הוא מסביר לחבר שלו, לבלילייב, מה קורה. הרבה שנים מאוחר יותר הוא סיפר שהייתה לו גם כמוסת רעל, מקרה שהולכת להיות בעיה רצינית, כי הנועל שלהם אומר שנוטשים אותו אם יש בעיה. אז הוא מנסה, הוא מצליח להגיע לקצה של השרבול הזה, והוא מנסה לתפוס אותו, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח גם בשביל להיכנס עם הרגליים קודם, הוא צריך להתקפל ולהשחיל את הרגליים פנימה. אפשר לדמיין אטלט על מקבילים, נכון? אתה תופס אחד ומעביר את הרגליים שלך, אז עם חליפה שמנופחת כמו איש משלן, זה בלתי אפשרי.
או, כן, או לוחם סומו.
נכון, אז הוא נאבק מזה, מבין שזה לא הולך ככה ומצליח להיכנס עם הראש קודם. הוא מצליח להיכנס, אבל אי אפשר לפתוח את הדלת הפנימית לפני שהוא סוגר את הדלת החיצונית. צריך איכשהו להצליח או להסתובב בפנים, והוא מנסה ולוקח לו המון זמן, והזמן הולך ועוזל. והוא מתעייף נורא ומתאמץ נורא, זה מזל שבחרו סופרמנים באותם ימים, כן. באמת, האנשים עם היכולת הגופנית והשכלית הגבוהים ביותר שיש. בסוף הוא מצליח איכשהו להשחיל את היד ולמשוך את הפתח החיצוני חזרה וסוגר ואותם אותו, ואז הם פותחים את הדלת הפנימית, החבר שלו מושך אותו פנימה, סוגרים את הדלת, הוא איכשהו פותח את החליפת חלל, הוא אומר, כמות זהה שיצאה ממנו ברגעים האלה, פשוט הוא הרגיש את השכשוך של הזהה בתוך החליפה. כמובן זה היה באפס כבידה, אז זה לא שזה ממש הורגש כמו ללכת עם מגפיים אליהם מים, אבל זה היה ככה אחרי שהם נחתו. זה היה ממש ככה, לאבד ככה כמה קילוגרמים לזהה ב-20 דקות שהוא היה בחוץ. אני חושב שזה היה פחות מ-20.
קצת פעילות גופנית והרבה פחד, אני בטוח.
כן, ללא ספק.
גם אד ווייט, האסטרונאוט האמריקני הראשון שהלך בחלל, נתקל בקשיים דומים, אם כי מעט פחות דרמטיים למזלו, עם חליפת החלל שלו. בנאסה הבינו שיש לשפר את התכנון הבסיסי של חליפת החלל, ולא סתם שיפור קטן. השלב הבא במרוץ לחלל, שעליו הכריז הנשיא קנדי בתחילת שנות ה-60, היה שאפתני מעין כמותו, הנחתת אדם על אדמת הירח בפעם הראשונה. חלק מהאתגר הטכנולוגי האדיר של המשימה הזו, פרויקט אפולו, היה פיתוח חליפת חלל שתאפשר לאסטרונאוטים להתהלך על אדמת הירח ולבצע מגוון רחב של פעולות גופניות, החל מעלייה וירידה בסולם, דרך התכופפות כדי להרים סלעים וכלי עבודה, וכלה בתפעול כפתורים ומפסקים רבים בתוך החללית ומחוץ עלה במכשירים מדעיים שיציבו על קרקע הירח. בנוסף, הצטרכו האסטרונאוטים להסתובב באורח חופשי על הירח ולא יוכלו להיות מחוברים בצינור חמצן לחללית, ולכן החליפה צריכה לספק את כל צרכיהם, חמצן, מים ומזון, למשך מספר שעות. כל זאת, בנוסף לאתגרים הרגילים במרכאות של חליפות חלל. הגנה מפני הפרשי טמפרטורות קיצוניים, מפלוס 150 מעלות צלזיוס ועד מינוס 150 מעלות. הגנה מפני מיקרומטאוריטים זעירים שעשויים לפגוע בהם במהירות של עשרות קילומטרים בשנייה, ואפילו האפשרות לעשות את צרכיהם בתוך החליפה. הדרישה האחרונה אולי נשמעת ברורה מאליה, אבל החליפות הראשונות של תוכנית מרקורי לא הכילו מחלי איסוף שתן, והאסטרונאוטים נאלצו להשתין, פשוטו כמשמעו, בתחתונים. במילים אחרות, פיתוח חליפת החלל לפרויקט אפולו היה אתגר הנדסי מורכב ביותר. חליפת חלל שמספקת את כל צרכי הקיום של האסטרונאוט, כמעט כמו חללית קטנה ועצמאית בפני עצמה, לצד דרישות גמישות ונוחות מקסימלי. השאלה הייתה, איזו חברה תוכל לפתח חליפה מורכבת כל כך? התשובה, סביר להניח, תפתיע אתכם. פריז הייתה במשך שנים ארוכות בירת האופנה העולמית, אך בימים שלאחר מלחמת העולם הראשונה היא איבדה את מעמדה. ערים אחרות, בעיקר בארצות הברית, החלו לתת את הטון בעולם ההלבשה. אבל ב-1947 הפציע על בימת האופנה הפריזאית מעצב חדש ופרוע שלא היסס לבעוט במוסכמות הביגוד המקובלות. היה זה קריסטיאן דיור. בימי מלחמת העולם השנייה היה מקובל לעצב בגדים מבדים פשוטים ובעיצובים שמרנים יחסית, מן הסתם כחלק מתחושת החיסכון והקיצוב וההתגייסות למאמץ המלחמתי. העיצובים של דיור, לעומת זאת, הבליטו את החזה והאגן הירחיים באופן נועז למדי, והסמלות שלו היו עשויות מבדים יקרים ואיכותיים. הקולקציה שהציג קריסטיאן דיור לעולם, שהייתה אגב הקולקציה הראשונה שלו, הייתה לא פחות ממהפכנית. נכון, אני יודע, מי אני לומר משהו על קולקציית אופנה מהפכנית? בתור מהנדס חשמל, יש לי מזל אם אני זוכר בכלל ללבוש מכנסיים בבוקר לפני שאני יוצא מהבית. אבל אל תאמינו לי, תאמינו לעורכת של מגזין האופנה הרפר בזאר, שסיקרה את תצוגת האופנה של דיור וכתבה, ציטוט, קריסטיאן יקירי, זוהי בהחלט מהפכה, ולסמלות שבעיצובך יש פשוט מראה חדש. סוף ציטוט. התיאור הזה, The New Look, הפך למטבע הלשון שאפיין את עיצוביו של דיור והפך אותו למותג על. הבסיס הרעיוני העקרוני של המראה החדש של דיור היה שגוף האישה אינו מבנה פסיבי שעליו מלבישים בגד כלשהו, אלא מבנה שיש לעצבו באופן פעיל באמצעות בגדים תחתונים שיעניקו לו את הגזרה הרצויה, תחתונים, חזיות ומכוחים. לא כולם הסכימו עם הגישה הזו. פמיניסטיות רבות למשל ביקרו את דיור על כך שהוא מאלץ נשים לשוב ולסבול מכוחים צרים עד כדי גיחוך, ממש כפי שהמקובל בעידן הוויקטוריאני. אבל בקרב רוב הנשים ששמחו להיפטר מהמראה הפוריטני והצנוע של ימי מלחמת העולם השנייה, נתקבל החזון של דיור בידיים פתוחות, ובזכותו שבה פריז וחזרה להוביל את עולם האופנה.
How to get the new look, even if Mother Nature forgot to give you the right figure for it. At a London fashion house, we asked for a demonstration. First, it's the straight jacket for that figure of eight appearance. The French call it a guépari, meaning wasp. The Americans, a cinch. Think it would look good on you?
המראה החדש והדרישה לעצב מחדש את הצללית הנשית הביאו לפריחה בתחום ההלבשה התחתונה. מי שהרוויח מכך היה יזם צעיר ופעלתן בשם אברהם ספאנל. ספאנל נולד ברוסיה בתחילת המאה ה-20 והיגר לארצות הברית בגיל צעיר. ב-1929 הקים ספאנל חברה בשם International Latex Company, או ILC בקיצור, שיצרה מכוחים וחזיות עשויי לייטקס. לייטקס הוא סוג של גומי שאפשר לייצר ממנו בדים גמישים. בימינו אפשר למצוא את הלייטקס בעיקר במועדוני פטיש של סאדו מזו כחליפות גומי, מבריקות וגמישות. זאת אומרת, כך אומרים. מאיפה לי לדעת? כן. בכל אופן, לייטקס היה המרכיב החשוב בחזון עיצוב הגוף של קריסטיאן דיור, ובנוסף היו לו שימושים מעשיים רבים במוצרי ילדים ותינוקות. ILC שיווקה את מוצרי הילדים הללו תחת המותג Playtex, שהפך לשמה הבלתי רשמי, אבל המוכר יותר, של החברה. בימי מלחמת העולם השנייה התגייס ספאנל, פטריוט נאמן למולדתו החדשה, לטובת המאמץ הצבאי, ו-ILC יצרה מגוון מוצרים צבאיים מבוססי גומי, כגון סירות הצלה לצי האמריקני. לאחר המלחמה פוצלה חברת האם לארבע חטיבות שונות, ואחת מהן, ILC Dover, הופקדה על מחקר ופיתוח של בדים מיוחדים ליישומים צבאיים וחלל. אחד הפרויקטים הראשונים של ILC Dover היה פיתוח חליפת לחץ לטייסי הצי האמריקני, אבל בסופו של דבר החברה הפסידה במכרז. למרות ההפסד, מפקדי חיל האוויר של הצי התרשמו מאוד מהתכנונים האיכותיים מבוססי הלייטקס שהציעה החברה, והעניקו לה תקציבים להמשך פיתוח חליפות. אחד המנהלים הבכירים ב-ILC דובר היה אדם בשם לני שפרד. שפרד היה במקור טכנאי שתיקן את הטלוויזיה של אברהם ספאנל, וזה התרשם כל כך מכושר ההמצאה והיצירתיות של הטכנאי, עד שבו במקום הציע לו עבודה במרכז הפיתוח החדש. שפרד היה זה שדחף את החברה שלא להסתפק בתכנון חליפות לחץ, אלא לנסות ולפתח גם חליפות חלל. ILC דובר, ניגשה למכרז ייצור חליפות החלל של תוכנית מרקורי, והפסידה. היא ניגשה למכרז של תוכנית ג'מיני שבאה אחריה, ושוב הפסידה. לא במקרה נתקלה ILC דובר בקשיים מרובים כל כך. הרי בסופו של דבר, היה מדובר בחברה שהגיעה מתחום האופנה, התחום הרחוק ביותר שאפשר מעולמות הביטחון והתעופה שמהן צמחה תעשיית החלל. דמיינו את זרה, משיקה חטיבת טילים ומתמודדת מול רפאל במכרז של כיפת ברזל. אני לא יודע אילו טילים יצאו מהסיפור הזה, אבל בתור גבר נשוי אני יכול להבטיח לכם שהם יהיו יקרים. המתחרות של ILC דובר היו חברות כגון גרומן ונורת' אמריקן, חברות מבוססות בעלות ניסיון מוכח בתחומים האלה. נוסף על כך, לני שפרד לא היה המנהל היחיד ב-ILC דובר שהגיע מרקע אזרחי. ספאנל אסף סביבו טיפוסים נוספים שכאלה. למשל, מנהל בכיר אחר שהיה במקור מכונאי רכב ואיש מכירות של מכונות תפירה. בנאסא ובצבא האמריקני הביטו בזלזול על החבורה המשונה הזו שלא התאימה בנוף המקובל של מהנדסים בוגרי אוניברסיטאות מכובדות או של קציני צבא משופשפים. ב-ILC דובר אימצו את הסטיגמה הזו בגאווה וכינו את עצמם Hard Knockers, מלשון School of Hard Knocks, סלנג למי שמגיע מבית הספר של החיים. בשנת 1962 החליטה נאסא לצאת במכרז לייצור חליפת החלל לתוכנית אפולו. מספר חברות בולטות בתעשייה האמריקנית ניגשו למכרז וגם ILC דובר. רני אלינב, מומחה התעופה והמרצה שאותו הכרנו בפרק הקודם, מספר על דרך החתחתים שעברה החברה הצעירה.
ונאסא חוששים לתת להם את המכרז, והם אומרים, אתם, אין לכם שום ניסיון בתעשיות האירוספייס, אתם מבינים איך לייצר בגדים, אבל לא איך לעבוד בסטנדרטים הנדרשים, וזה סטנדרטים שכל מי שמכיר את הסטנדרטים של עולם התעופה בכלל ושל החלל בפרט, זה רמת דיוק של עשירית מילימטר, אני יודע, אולי זה ככה נותן לנו איזושהי תחושה על העניין הזה, והם מצמידים אליהם חברה, המילטון. המילטון, אז קראו להם המילטון סטנדרט, זו חברה שקיימת עד היום, בתור המילטון, והם יהיו בעצם השותפים שלכם של פלייטקס בעשייה של בייצור חליפת החלל.
הם יוודאו שאתם עובדים לפי התקנים המקובלים בעולם התעופה.
בדיוק,
בעצם.
בדיוק. ומעין שיתוף פעולה שבעצם נאס"א נותנים את הסמכות העליונה להמילטון. המילטון סטנדרט, החברה המוכרת יותר שכבר מייצרת דברים בצורה מאוד מאוד טובה ובסטנדרט הנדרש.
לכאורה יש כאן שיתוף פעולה שמכיל את הטוב מכל העולמות. הידע המקצועי של ILC דובר בעבודה עם בדים אקזוטיים, עם הניסיון המוכח של המילטון בתחום הביטחוני. אבל עד מהרה הסתבר שהניסויים הקפואים האלה לא עובדים, ובין שתי החברות החלו עפים ניצוצות של חיכוך ומתיחות בלתי פוסקים. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את א', שם בדוי. ברור שזה שם בדוי, אלא אם כן אתם מכירים מישהי שבאמת קוראים לאלף.
ככה, חשבתי להחליף מקום עבודה. קיבלתי המלצות מאוד מאוד חמות על בחורה שקוראים לה מיטל, שעובדת בתוך מדולם. המלצות מאוד חמות מבחורה אחרת שנתה עבודה מאוד טובה, וזה תהליך מאוד מהר וכיפי איך שהתיירה אותו.
חיפוש עבודה זה אף פעם לא עניין פשוט, אבל במקרה של א', התהליך אפילו היה מורכב יותר. מקום העבודה הקודם שלה לא היה בעולם ההייטק, ולמרות שא' בחורה מוכשרת, חכמה, עם המון מוטיבציה וגם ניסיון מקצועי לא מבוטל, זה לא היה הניסיון הקלאסי לתפקיד, מה שהיה נון רציני מבחינת רוב המגייסים. אי התאמה כזו יכולה להפוך את חיפוש העבודה לתהליך מתסכל מאוד. למזלה של א', היה לה את מם, המגייסת של מדולה, שזיהתה מקום עבודה שעשוי להתאים לפרופיל של א'. היא יצרה קשר עם המגייס ושכנעה אותו לתת לא' הזדמנות.
ובחברה שבסופו של דבר הלכתי לעבוד לשם, באתי לתפקיד אחד שהתאמתי גם אליו, ותוך כדי גילינו שיש תפקיד אחר שאני מתאימה אליו הרבה יותר, וגם הוא נחוץ הרבה יותר לחברה. למיטל היה חלק בכל התהליך הזה וחלק לא מבוטל.
א' עברה תהליך גיוס ארוך ומורכב שכלל מבחנים, רעיונות בארץ ורעיונות סקייפ בחול, תוך כדי ליווי צמוד מאוד של מם, מ-א' ועד ת'. בסופו של דבר, א' והמגייס ראו עין בעין וא' קיבלה את התפקיד. אין פלא אם כן שא' נותנת למם חטא רציני.
כן, אני חושבת התהליך היה חיובי מאוד, גם מבחינת היחס, גם מבחינת האיכות השירות שקיבלתי, וגם מבחינת התכלול של כל הדברים של החוויה.
מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר, במגוון תחומים, מסקיוריטי ופיננסים ועד ביג דאטה ומשין לרנינג. היכנסו למדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. אפשר להצביע על אינספור הבדלים קטנים וגדולים בתרבות הארגונית בין המיטון סטנדרט, חברת תעשייה צבאית גדולה וותיקה, שאנשיה היו מנוסים בפרויקטים צבאיים, לחברה הקטנה יותר, ILC Dover, שהחלה את חייה כחברה לייצור הלבשה תחתונה. אבל הקושי העיקרי היה בגישה העקרונית של שתי החברות לפתרון הבעיה ההנדסית של תכנון חליפת החלל. המהנדסים של המילטון סטנדרט היו רגילים לשיטת העבודה המקובלת בעולם התעופה והחלל, שיטה שלפיה קודם מתכננים ואז מייצרים. למשל, כשמתכננים מעגל חשמלי, לא מלחימים כמה נגדים וקבלים זה לזה ואז בודקים אם המעגל עובד. מתכננים את המעגל, עורכים סימולציות וחישובים, ורק כשבטוחים שהתכנון עומד בדרישות, מייצרים את המעגל. השיטה הזו הוכיחה את עצמה באין ספור פרויקטים הנדסיים מורכבים ביותר, כולל תוכניות החלל של נאסה. קודם מסרטטים סרטוטים מדויקים של המנוע, של הלוח האלקטרוני או כל חלק אחר בחללית, ואז מייצרים אותם בהתאם למידות ולטולרנסים שהוגדרו. ב-ILC Dover, לעומת זאת, עבדו וחשבו כמו חייטים. כדי לתפור חליפה טובה, נאמר חליפת ערב אלגנטית, על החייט למדוד בדייקנות את מידות הגוף של הלקוח, ליצור את הבגד, לתת ללקוח למדוד אותו ואז לשנות ולתקן את החליפה במקומות הדרושים. במילים אחרות, זו שיטה של ניסוי ותהייה, והיא ההפך הגמור משיטת קודם מתכננים ואז מייצרים של המילטון. גישת הניסוי והתהייה של ILC Dover הייתה זרה לחלוטין לאופן המחשבה של מהנדסיה של המילטון, והם התקשו לקבל אותה.
הסיפור מגיע לכדי התנגשות, ופשוט לא מצליחים...
שתי תרבויות שונות של יצירת מוצר.
נכון מאוד. ואנחנו מדברים, אם להכניס את זה לתוך לוח זמנים, אנחנו מדברים, המכרז יצא בסביבות שנת 62, אנחנו כבר מגיעים לשנת 65, אנחנו פרויקט ג'מנאי שבה מטיסים אנשים אל החלל לקראת ההגעה לירח הולך ומתקדם, ואנחנו רחוקים, אפשר להגיד במטאפור השנות אור, מיצירת החליפה הראשונה שאמורה לטוס בעוד שנים בודדות אל הירח. אין כלום, לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה שתי החברות האלה, והמילטון באים לנאסה ואומרים, החבר'ה נכשלים, פלייטקס לא מסוגלים לייצר, ILC לא מסוגלים לייצר את החליפה, הם לא עומדים בסטנדרט, הם לא עושים את זה, ואנחנו בתור מי שמגדירים את הבדיקות הנדרשות לחליפה, אנחנו מכריזים על כישלון בייצור. ונאסה מקבלים את זה, ובשנת 65 בעצם ILC מאבדת את המכרז לייצור חליפת האסטרונאוטים, ונאסה יוצאים עם תחרות חדשה, שבה הם מגדירים מה צריך להיות לחליפה, וברור לכולם שמי שהולך להתחרות על זה, זה המילטון סטנדרט, שיצרו שיתוף פעולה עם חברה נוספת שיצרה, והמתחרים העיקריים שלהם. וכשב-ILC לני שפרד שומע את הדבר הזה, הוא כמובן ביחד עם הצוות שלו, שערותיהם סומרות והם המומים לחלוטין, אבל הם מבינים שככה אי אפשר לנהל את הפרויקט, הם מגיעים לנאסה שהכריזו את החוץ, ומבקשים להשתתף גם הם בתחרות החדשה שנוצרה. ונאסה מסכימים, אבל בניגוד לשתי החברות האחרות שגם מקבלות איזושהי מקדמה על ההשתתפות בתחרות, ILC יעשו את זה על חשבונם.
נאסה לא תממן אותם.
נכון מאוד. ויש להם 6 שבועות להכין חליפה חדשה שתעמוד בסטנדרטים הנדרשים.
במילים אחרות, ILC Dover מחליטים להשתתף במכרז החדש לבדה, ללא המילטון או חברה ביטחונית אחרת שתלווה אותה. ומהן הדרישות מ-ILC Dover בנוגע לחליפת החלל? דרישות קשות, קשות מאוד אפילו. השכבה הראשונה של החליפה, החלק הקרוב ביותר לגופו של האסטרונאוט, הייתה עשויה מבד ובורשת של צינוריות צפופות. צינוריות אלה הכילו מים שהגיעו ממארז מלבני גדול שסחב האסטרונאוט על גבו, ובו מערכת בקרת טמפרטורה שדאגה לקרר או לחמם את המים שבצינוריות לפי הצורך. השכבה השנייה, עשויה ניילון, נועדה להקל על האסטרונאוט להחליק לתוך החליפה הדוקה, ומעליה שכבת גומי גמישה ולוחצת שהכילה את האוויר הדחוס. את הגומי עטפה שכבת ניילון נוספת שמנעה ממנו להתנפח, עוד מספר שכבות של חומר מבודד מקור וחום, ומספר שכבות עבות יותר להגנה מפני פגיעת מיקום מטאוריטים. ומעל כל אלה, שכבה נוספת של בד עמיד בפני אש, אותו בד שהעניק לחליפה של אפולו את הצבע הלבן והאיקוני שלה. בסיכומו של דבר, מדובר היה ב-21 שכבות של בדים שונים ומשונים, שלכל אחד מהם תכונות שונות. לדרישות האלה יש להוסיף את אתגר תכנון הכפפות של החליפה, שעליהן היה לעמוד בכל הדרישות של בידוד טמפרטורה, ובנוסף גם לאפשר לאסטרונאוטים לחוש במה הם נוגעים ולבצע תנועות עדינות. כפי שאתם ודאי יכולים להבין, מדובר כנראה בפריט הביגוד המורכב ביותר שנוצר אי פעם עד לאותו הרגע בהיסטוריה. המבחן האמיתי והראשון של החליפה יהיה רק על אדמת הירח, וכל כשל ותקלה, כמו קרע בלתי צפוי באחד הבדים או התנפחות בלתי מבוקרת, יובילו, קרוב לוודאי, למותו של האסטרונאוט נגד עיניהם של מיליארדי צופים בכדור הארץ. ואת החליפה הזו היה על אנשי ILC דובר לתכנן וליצור בתוך 6 שבועות בלבד.
אותה חבורה של אנשים מתאספת בתוך המפעל ומכריזים, יאללה, הולכים לעשות את מה שאנחנו באמת חולמים עליו. ניתקנו את הקשר עם מהמלטון.
עכשיו אנחנו כבר לא בסד הזה של להיות מהנדסים לפי תקנים והכל. נכון, אנחנו עושים מה שאנחנו הולכים לעשות, מה שאנחנו יודעים לעשות.
בדיוק, אנחנו הולכים ליצור חליפה, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והם יוצרים את הפרוטוטייפ לחליפה. אגב, הם גם לא מרגישים מחויבים, בגלל שהם לא מקבלים כסף, הם לא מרגישים מחויבים לסטנדרטים או לתחרות שהגדירו נאסא. והם בעצם עושים כל מיני המצאות שהם לא בתוך המפרט של התחרות, ועובדים סביב השעון, מספרים שם שהם היו בתוך המפעל שלהם, פורצים לתוך כל מיני חדרים שהיו נעולים, כי אנשים הלכו הביתה לישון, והם היו 24 שעות ביממה יושבים במפעל, פורצים לחדרים בתוך המפעל שלהם עצמם, כדי להגיע לכל מיני מכונות תפירה, ולכל מיני מכשירים שהיו נדרשים, עבדו סביב השעון, הגיעו לתחרות ממש בדקה כמעט ה-90, וגם יש איזשהו סיפור שאחד הרוחסנים לא עבד ביום שהם נחתו ביוסטון, הם טסו בעלה חזרה למפעל והביאו את הריצ'רץ' ספר והצליחו בזמן לעמוד בתנאי המכרז, אבל הדבר שהם עשו בנוגעות לחברות האחרות, הם יצרו את החליפה החדשה לפי מידע. הם קיבלו מידע שמייקל קולינס, האסטרונאוט, שיהיה האיש, הדוגמן של החליפה, והוא האיש, והם הלכו והם הכירו את המידות שלו, והם יצרו חליפה טיילור מייד, חליפה לפי מידע בדיוק מותאמת אל הגוף שלו, יצאו לדרך לתחרות, 3 חליפות.
וקולינס הוא זה שבעצם אמור ללבוש את כל החליפות, נכון. ולהגיד אם זה נוח לו או לא נוח לו.
יש 22 בעצם קריטריונים שונים שהוא ממלא, הוא והמהנדסים ממלאים על גבי כל חליפה. והלכו ובדקו משקל, נוחות, חמצן, טמפרטורה, גמישות, יכולת ליקומים, מצב שכיבה על הגב, המון, המון דרישות שנבדקו בצורה מלאה במשך מספר ימים, ו... בצורה מובהקת, ללא כל שאלה, מי שקיבל את הציון הגבוה ביותר, עד כדי כך שלא היה אפילו מישהו הוכרז כמקום שני, זה היה חליפה שהוגדרה כחליפה A, אף אחד לא יודע מה מתחרים, מה היא...
מבחן עיוור.
נכון, חליפה A, החליפה של ILC, של פלייטקס, עברה בצבעים, כמו שאומרים, in flying colors, ונבחרה פה אחד להיות החליפה, שאיתה יטוסו האנשים אל הירח.
הצלחת החליפה של ILC דובר הייתה בולטת במיוחד על רקע כישלונן של חליפות המתחרים במבדקים השונים. למשל, כשאסטרונאוט הניסוי, עטוי בחליפת ניסוי של אחת המתמודדות האחרות, ירד בסולם המדמה את הירידה אל אדמת הירח, הקסדה שלו נתלשה והתעופפה. אזור הכתפיים של חליפה אחרת התרחב כל כך בזמן ההליכה על הקרקע המדומה של הירח, עד שהאסטרונאוט לא היה מסוגל להיכנס בחזרה לתוך החללית. הכישלונות האלה הדגישו והדגימו את נכונותה של הגישה העקרונית של ILC דובר. החליפות האחרות נבנו בהתאם לעקרונות ההנדסיים המקובלים בתעשיית התעופה ובהנדסה בכלל, גישה שמקדשת תכנון מדוקדק וייצור בהתאם לתכנון הזה. הגישה הזו כאמור הוכיח את עצמה באין ספור מקרים בעבר. אבל במקרה הספציפי והייחודי למדי של חליפת חלל, ILC דובר השכילה להבין את מה ששאר החברות התקשו לקבל. שההתאמה מושלמת לגוף ונוחות לבישה, תכונה חיונית בעולם הביגוד, אבל רק שיקול משני לחלוטין בתחום התעשייה הצבאית, היא המפתח לחליפה מוצלחת. ואגב, חלק מהתאמות החליפה לאסטרונאוטים היו פסיכולוגיות יותר מאשר פיזיולוגיות. המידות המקוריות של שרבולי איסוף השתן בחליפות היו small, medium ו-large. בעקבות העבודה המשותפת עם האסטרונאוטים, החליטו ב-ILC דובר לשנות את המידות המדוברות ל-large, extra-large ו-extra-extra-large.
ויש עוד קבוצה של אנשים שמגיעה להם קרדיט, שגם לא קיבלו קרדיט, ואלו הבנות שבעצם תפרו את החליפות האלה, במועדיהן.
נכון, מאוד. ועכשיו, כמו שבוודאי כל מי שזוכה במכרז, גם היום יודע, שיש חגיגה גדולה אחרי שזכית במכרז, ואז מגיעה בעצם התקופה הקשה, צריך עכשיו להתחיל לעבוד. ואת החליפות האלה מייצרים באמצעות תופרות, והביאו בעצם את התופרות של קו הייצור של החזיות והלבשה התוכנה של פלייטקס, ממש את אותן תופרות המיומנות ביותר והטובות ביותר, והתחילו לעבוד. וכאן יש סיפור מרתק שאותן תופרות מספרות, שלמרות שהן היו התופרות אולי המיומנות ביותר בעולם, הן למדו להתפרו מחדש. ממש ככה הגדירו את התהליך של ללמוד איך לייצר את החליפה הזאת. זה תהליך שהם, אותן תופרות מיומנות אומרות, למדנו להתפרו מחדש, והם התחילו לעבוד ברמת דיוק בלתי נתפסת ממש, ברמה שאסור היה לתפר לזוז יותר מעשירית המילימטר מהמקום המתוכנן. זה מספרים שכן, שאי אפשר...
זה מטורף, כאילו זה עבודה ידנית, זה לא מכונה עושה את זה.
מכונת תפירה עושה את זה,
כן,
מכונת
סינגר. מי שמפעיל ובעצם עושה
נכון,
את זה, אותן זה בנות.
אותן בנות. הסבו את הסינגר, את הזינגרים המפורסמים שאנחנו כולנו מכירים, מכונות התפירה, כך שכשפעילו אותם עם הפדל של הרגל, במקום לתפור בצורה מהירה, כמו שאנחנו אומרים, טק, 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 טק. זה, כל לחיצה כזאת עושה טק אחד בלבד, כך שהן יכולות לכוון את זה, ומדובר על עשרות מטר, כל חליפה זה עשרות מטרים של תפרים שצריכים להגיע לרמת דיוק, מילימטרית או עשירית המילימטר, ממש לא נתפס. וכדי להוסיף על הקושי, גם אסור היה להם להשתמש, הרי צריך לספור ולדעת כמה תפרים אתה עושה לכל מקום, היה ממש היה דפים שהם דיווחו כמה תפרים הם עשו לכל חתיכה. ולהוסיף על הצרות, כמו שאמרתי, אסור היה להשתמש בסיכות, כי פעם אחת גילו באחד הבדיקות שנותרה סיכה בתוך החליפה, ו...
מישהי שכחה להוציא סיכה פשוט.
בדיוק, והסכנה היא בעצם עלולה להביא לאסון, אז קודם כל החדירו מכונות צילום רנטגן. כל חליפה עברה דרך צילום רנטגן לבדוק שלא נשאר שם איזה סיכה, אבל חוץ מזה עודדו אותם מאוד לספור, ובאמת הייתה תופרת אחת שהייתה מיומנת בצורה בלתי רגילה, רוברטה פלינגטון, שבעצם ידעה לספור את התפרים שלה בצורה מוחלטת ובלי שום עזר, ועשתה את זה בצורה נהדרת, ותפרה 17 מתוך 21 השכבות האלה באופן אישי. ואגב, אנקדוטה מעניינת זה שכמה גברים ניסו את כוחם והצטרפו אל האנשים התופרות, כמה מהמהנדסים שהיו חברים בצוות של הפיתוח של החליפה, ואומנם הם ידעו לתפור ברמה כזאת או אחרת, אבל אף גבר לא הגיע לרמת מיומנות הנדרשת כדי שהוא עצמו יוכל להיות על פס הייצור. זו הייתה עבודה נשית בלבד של נשים מיומנות בעלות ידע עצום.
כפי שידוע לכולנו, חליפות החלל של ILC דובר ביצעו את משימתן בהצלחה רבה בכל משימות אפולו, והתמונות האיקוניות של ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין לבושים בחליפות הלבנות שלהם על רקע שמי הירח השחורים כפחם, נחקקו בזיכרון הקולקטיבי של האנושות כולה. ILC דובר ממשיכה לעשות חיל בכל מה שקשור לחליפות חלל ולבדים בכלל. למשל, ILC הייתה זו שיצרה את הבלונים המתנפחים שריקחו את נחיתתם של הרובוטים Spirit ו-Opportunity על מאדים. חליפות החלל הנוכחיות שלובשים האסטרונאוטים בתחנת החלל מבוססות על אותם רעיונות ראשוניים, אם כי הן כמובן מוצלחות ומשופרות יותר. החליפות של אפולו נתפרו לפי מידותיהם של כל אסטרונאוט ואסטרונאוט, דהיינו, לכל אסטרונאוט הייתה חליפה אישית משלו, אבל החליפות הנוכחיות בזכות בדים טובים יותר ושיטות ייצור מתקדמות יותר, לא דורשות התאמה מושלמת לגופם של כל אסטרונאוט או אסטרונאוטית, ואפשר להחליף חלקים מסוימים בין החליפות השונות. מה צופן העתיד לחליפות החלל? עולם התעופה והחלל עובר בשנים האחרונות מהפכה אדירה. חברות אזרחיות כגון SpaceX ו-Blue Origin הולכות ותופסות את מקומן של סוכניות החלל הממשלתיות ששלטו בתחום הזה במשך למעלה מחצי מאה. גם תכנון חליפות החלל העתידיות ודאי יושפע מהשינויים האלה. למשל, אולי יגבר הלחץ מצד החברות האזרחיות על עיצוב חליפה שלא רק עושה את העבודה, אלא גם נראית טוב, דבר שוודאי יסייע להן בשיווק ומיתוג עצמי. בנאסה מדברים על הדור הבא של חליפות שיהיו עשויות מחומרים קשיחים יותר, כמעין שלד חיצוני שיעמיד בפני שריטות וחבלות. אני מניח שאת התשובות לכל השאלות שלנו נקבל כשנצפה באסטרונאוט הראשון שיפסע על אדמת מאדים. למעשה, תרשו לי להפתיע אתכם, אנחנו בעושים היסטוריה עמלנו בחודשים האחרונים על תכנון חליפת חלל חדשנית משלנו, שעשויה מדפי A4 משומשים, מסמכים של גוגל דוקס והשניצלים של שלומי מהמסעדה למטה. ברגע זה ממש אני משדר אליכם ממסלול סביב כדור הארץ. מיד אצא בפעם הראשונה אל מחוץ החללית כדי לבדוק את החליפה. רגע, אני רק אשים את הקסדה.
כן, שומעים אותי? ניר, שומעים? כן? מצוין, כן. This is Major Levy to ground control. I'm stepping through the door. I'm floating in the most peculiar way... רגע, מה? לא, זה הקבל של המיקרופון. ניר, שכחנו את הקבל של המיקרופון. הקסדה לא נסגרת כמו שצריך. כל האוויר בורח. ניר, זה לא מצחיק. תחזיר אותי לחללית. בלינוקס זה לא היה קורה. ניר, תחזיר אותי.
זהו, עד כאן. תודה ליואב לנצמן מ-Space.il שהתארח בפרק, ולנתן פוזניאק שריין אותו. תודה לרני אלינב שהשתתף בשני חלקי הפרק. רני יצר הרצאה בשם סיפורים מהירח, שהיא בעצם סוג של מופע, אפשר לומר, ובה הוא מספר את סיפור המסע של אפולו לירח. מוזמנים למצוא אותו בפייסבוק תחת סיפורים מהירח, וגם באתר האינטרנט שלו. מיד נמשיך אל שאלת עושים היסטוריה, מה חדש ברשת עושים היסטוריה, במיוחד מה חדש בעושים תנ"ך, שעוברת שינויים בתקופה האחרונה, אבל ראשית, חסות. מיד חוזרים. תחבורה חכמה בעידן הבינה המלאכותית. פינה בחסות גט, חברת שיתוף נסיעות גלובלית הפעילה בלמעלה מ-100 ערים ברחבי העולם. כל מי שישתמש באפליקציה של גט כדי להזמין מונית, מכיר את החוויה. אתה מסמן את היד, לוחץ על הכפתור, והמונית מגיעה לאסוף אותך בתוך מספר דקות. מה שאנחנו לא יודעים, זה איך עובד התהליך הזה מהצד השני, צידו של נהג המונית. מסתבר שדווקא הצד הזה מסתיר את המורכבות הגדולה ביותר. כדי ללמוד על התמונה המלאה, הזמנתי לאולפן את בוריס קורנפלד, VP R&D של גט, ואת דוקטור יניר אידסס, המדען הראשי של החברה. כמעט מיד על ההתחלה שאל אותי בוריס שאלה שהפתיעה אותי.
כמה אתה חושב הייתה ניצולת של מוניות בארץ לפני שגט נכנסה לשוק בארץ? כמה הנהג התחיל משמרת בבוקר, סיים בערב, כמה מתוך 10 שעות הוא נסע עם נוסע?
הייתי מניח שזה, בוא נגיד, קצת לחכות פה ושם בנוסעים, אולי נגיד 70% מהזמן הוא עם נוסעים ו-30% הוא מחפש אותם.
אז ההפתעה הגדולה שזה היה 20% מהזמן. כלומר, 20%
מהזמן רק עם נוסעים?
נכון. כלומר, 80% מהזמן הוא היה בממוצע בלי נוסע, שזה כמובן מייקר את כל הנסיעה, כי מישהו צריך לשלם לו על הזמן הזה, נכון?
הסטטיסטיקה הזו מראה לנו שבעיר ממוצעת יש עוד המון מקום לאופטימיזציה של שוק הנוסעים והנהגים, כדי שמונית ממוצעת לא תסתובב ריקה 80% מהזמן.
יש הרבה דברים מאוד טובים שאפשר לעשות שיש לך את כל התמונה, שיש לך את כל הדאטה בעצם. מתי נוסעים, מי נוסע, באיזה אזורים צריך יותר מוניות ובאיזה אזורים פחות מוניות. כל הדברים האלה, כל הדאטה הזה כשאנחנו אוספים, אפשר לנתח אותו ולעשות יעילות, לייעל את הדברים בצורה כזאת שלמשל, מההתחלה הגדלנו utilization מ-20% ל-40%.
על פניו, עושה רושם שהפתרון פשוט. האפליקציה של גט שנמצאת במונית צריכה להקפיץ לנהג הודעה על נוסע שמחכה בפינת רחוב כזו או אחרת, ונהג מונית ריקה מיד יסע לאסוף אותו. אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט. לנהג יש גם אינטרסים נוספים שמספחים את הפתרון.
אז קודם כל, יש מושג כזה אצל נהגים, מה שנקרא נסיעה שווה. למשל, הנסיעה לבן גוריון, זה נסיעה שווה, כי התעריף גבוה, והם מרוויחים די הרבה כסף מזה. יש נסיעות מאוד קצרות, כשרואים את היד ורואים שזה נסיעה קצרה, לא כולם רוצים לקחת את זה.
לא משתלם להם אולי יחסית.
נכון, לא משתלם.
אם כן, הבעיה שניצבת לפתחם של המהנדסים של גט היא בעיה של אופטימיזציה של מרקט פלייס, או שוק של קונים ומוכרים. במרקט פלייס של גט יש נוסעים ויש נהגים, וגט שואפת למצוא את האלגוריתם האופטימלי שיענה על הצרכים והאינטרסים של כל צד, כדי שמספר העסקאות במרקט פלייס, תענו מספר הנסיעות, יהיה מקסימלי. במילים אחרות, זה לא עניין פשוט של לשים לנהג נקודה על מפה ולומר לו, הנה, כאן הנוסע, כאן הוא מחכה לך. הצלחת הפתרון, מסביר לנו דוקטור יניר אידסס, תלויה ביכולתה של גט לשלוט על ההיצע והביקוש למוניות, אבל גם ביכולת שלה לנבא אותם. יכולת זו נשענת על טכנולוגיות כמו ביג דאטה ובינה מלאכותית, אבל גם לא מעט על פסיכולוגיה.
האתגר המשמעותי ביותר זה ניהול המרקט פלייס. איך אתה קובע מחירים, איך אתה קובע איזה כלי רכב יאסוף, איזה נוסע ואיזה נוסעים אתה יכול בכלל לשרת. לעולם לא יהיו מספיק לרכב כמספר הנוסעים. אבל אתה צריך לחשוב כמה צעדים קדימה. זאת אומרת, כל נסיעה, בסדר, זה טוב שקיבלת את הנסיעה הזאת, אבל איך היא משפיעה עליך בראונד הבא? זאת אומרת, מה יהיה היעד ולאן זה לוקח אותך? נסיעה טובה היא כזו שמביאה את הסופליי שלך, את כלי הרכב, למקום שבו יהיה דימנד בעוד חצי שעה, נגיד, אם זאת נסיעה ממוצעת.
אתם משלבים פה בעצם באיזשהו עניין, ואולי יניר, אתה בתור המדען הראשי אולי יכול להרחיב על זה, במשחק הזה של המרקט פלייס יש גם המון פסיכולוגיה אנושית באיזשהו מקום.
כן, תראה, הידיעה, כל נהג, זאת לעשות פרדיקציה של מה יהיה אקסטנס, זה כלי מאוד חשוב אצלנו כדי להחליט למי אנחנו בכלל נותנים את הנסיעה. כמו שאמרת, הנהג יכול לקבל או לא לקבל, ובזמן הזה הנוסע מחכה. נכון? זה נכון, לא כל כך נעים.
זה לא חוויה טובה.
אז אנחנו יכולים לכוון לזה שנשלח לנהג שיש לו סיכוי גבוה יותר לקבל את הנסיעה. אנחנו, יש עוד פרמטרים, נכון? דיברנו על רדיוס, בוריס אמר שאנחנו פותחים רדיוס. אדם שיוצא מרעננה או ממקומות, בוא נגיד, קצת יותר בפריפריה, יודע שהוא יחכה קצת יותר זמן. סביר להניח שיש פחות מוניות ברעננה מאשר במרכז תל אביב. אז כל הפרמטרים האלה של איזה רדיוס אנחנו פותחים, לאיזה נהג אנחנו שולחים, לכמה נהגים אנחנו בכלל שולחים את האופרז האלה, אלה פרמטרים שאדם יכול לנסות לשרח אותם, אבל זה רב-ממדי מאוד. אז מכונות עושות את זה. ופה בדיוק נכנס האלמנט של machine learning, שבו אנחנו בעצם נותנים למכונות לקבוע את הפרמטרים האלה, ולהגיע למקסימום. כשהמקסימום בינינו זה כמות הנסיעות. אנחנו מנסים למקסם את כמות הנסיעות שקורות.
יש פה אתגרים טכנולוגיים מכל הסוגים. גם זה מערכת שהיא עם load מאוד גדול. אלפי requestים בשנייה. יש לנו מיליוני יוזרים. יש לנו עשרות אלפי נהגים. המון דאטה זורם. יש לנו גם אתגרים אלגוריתמיים. Artificial Intelligence.
אם כן, מה שנדמה בתחילה כבעיה פשוטה של חיבור בין נוסע ומונית, מתבררת כבעיה מורכבת מאוד כשמגיעים לסקלות של ערים ומדינות. אם האתגר הזה קוסם לכם, ואתם מסוג האנשים שטכנולוגיה זורמת באורכיהם, גט מחפשת אתכם. גט מגייסת מהנדסים, מפתחים ואלגוריתמאים בכל תחום. מובייל, פול סטאק, ווב ועוד. גט מחפשת אנשים חרוצים ומלאי תשוקה, פריקים של טכנולוגיה שגם יודעים לשחק בצוות. זו ההזדמנות שלכם להשפיע על העולם, הזדמנות שמגיעה פעם בדור. בקרו בגט.com והגישו את קורות החיים שלכם, וספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים פוליטיקה, השבוע עוסקת העיתונאית דפנה ליאל בשאלה יסודית ומטרידה. מה גורם לכל אותן פרשיות שחיתות שמתגלות חדשות לבקרים ברשויות המקומיות? דפנה שוחחה עם ניצב משנה בדימוס מאיר גלבוע ועורכת הדין אורית רישפי על החולשות הבסיסיות במבנה הרשויות המקומיות בישראל וכיצד הן משפיעות על התנהלותם של ראשי רשויות. בעושים טכנולוגיה, ערך ארנון זמיר את דוקטור יובל קליש, המנהל האקדמי של תוכנית היזמות היוקרתית קלוג רקנטי באוניברסיטת תל אביב, ואת איילת מבור, מנהלת מרכז הטכנולוגיה בריטניה-ישראל בשגרירות בריטניה, לשיחה על קשרים בינלאומיים בין יזמים ישראלים ועסקים גדולים וקטנים בחוץ לארץ. בעושים רפואה על החלקו השני של הפרק על קרינה, ובו מדברים דוקטור יובל בלוך ועידן כהן על הנזקים שגורמת קרינה רדיואקטיבית לגופי אדם והמנגנונים בגוף שמנסים להתמודד עמה. נשמע על התאונה הגרעינית הקטלנית היחידה, עד היום לפחות, בהיסטוריה של ישראל, וכיצד ניתן לנסות ולהילחם בנזקי קרינה באמצעות תאי גזע. ולבסוף, עושים תנך. השארתי את עושים תנך לסוף בכוונה. עושים תנך, למי שטרם מאזין לתוכנית עד כה, היא תוכנית העוסקת בהיסטוריה של התנך והמזרח הקדום, ומנסה לחשוף דרך הספר המרתק הזה את סיפורם של העמים הקדומים שחיו באזור שלנו לפני אלפי שנים. כפי שחלק מהמאזינים האדוקים של עושים תנך ודאי כבר יודעים, אנחנו עושים בתוכנית שינויים פרסונליים מרחיקי לכת. דוקטור ליאור רביד, שהגישה את עושים תנך מראשיתה בהצלחה גדולה, עוזבת אותנו למרבה הצער. בעולם הפודקאסטים, שינוי של מגיש תוכנית הוא פחות או יותר השינוי והזעזוע הדרמטי ביותר שאפשר לעשות בתוכנית. חלק מהאופי המיוחד של המדיה החדשה הזו ורדיו בכלל הוא האינטימיות שנוצרת בין המגישים והמאזינים, ויש טשטוש שהרבה פעמים הוא מכוון לחלוטין של הגבולות בין המגיש והתוכנית שלו או שלה. אני מספר לכם את זה כדי שתדעו שאני לא לוקח את השינוי הזה בקלות ראש. ואני יודע שעברו הרבה מאזינים של עושים תנך, זה שינוי לא קל לעיכול. אבל שינוי הוא חלק מהחיים, וכל שינוי הוא גם הזדמנות. במקרה של עושים תנך, אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לפתוח את התוכנית לאורחים חדשים, לתכנים חדשים ונקודות מבט רעננות ומרתקות. יותם שטיינמן, הצלע השנייה של עושים תנך, נשאר איתנו, והוא יארח בכל פרק היסטוריונים וחוקרי מקרא מתחומים שונים. בפרק האחרון שעלה, יותם ערך את דוקטור בועז סתיוי מאוניברסיטת תל אביב, לשיחה על דמותו המשתנה של אלוהי ישראל לאורך השנים, ובפרט על התכונות והמאפיינים שהועתקו מבעל, אלוהי הכנענים. אלוהים שלנו, אולי תופתעו לשמוע, הוא רק אל אחד מתוך פנתיאון שלם של אלים. פרק מרתק בעושים תנך. נאחל לדוקטור ליאור רביד הצלחה רבה רבה במעשיה בעתיד, ואני ממליץ לכם בחום לקרוא את הספר שלה, התנך היה באמת. ספר מעולה לכל מי שמתעניין בהיסטוריה של המזרח הקדום. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevi.com, וגם באפליקציה שלנו באנדרואיד. חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות בגוגל. אתם יכולים להירשם לפודקאסטים השונים במייל, באפליקציות הפודקאסטים באנדרואיד ובאייפון, וגם בוואטסאפ. כן, אם תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-39-39-755, תקבלו הודעה על כל פרק חדש שיוצא ברשת, עם קישור ישיר להאזנה. אין יותר נוח מזה. שוב, 050-39-39-755. מיד בסוף הפרק תשמעו שיחה שלי עם בן מיטלמן, מגיש הפודקאסט החדש ביותר שלנו, עושים ספורטקאסט. בשיחה שאלתי את בן למה, אם יש כל כך הרבה תוכניות ספורט ברדיו וטלוויזיה, ואם לבן עצמו יש מאות אלפי צופים בפינת הספורט שלו בחדשות ערוץ 2, למה בכלל הוא רוצה לעשות פודקאסט על ספורט? אז לבן יש תשובה מצוינת, והתוכנית שלו היא תוכנית ספורט מצוינת ושונה מאוד מכל תחרות צעקות ששמעתם עד היום בערוצים האחרים. מוזמנים להאזין לשיחה שלי עם בן בסוף הפרק. בשאלת עושים היסטוריה להפעם, אני מבקש מכם לספר לי על הדבר המוזר ביותר שנתקלתם בו ושאתם לא יכולים להסביר אותו. למשל, פעם לפני הרבה הרבה שנים, כשהפלגתי עם הספינה שלי בחיל הים בלילה חשוך, ראיתי בשמיים שתי נקודות. זה סיפור אמיתי. הנקודות הללו, שנראו כמו כוכבים רחוקים, זזו במהירות על רקע השמיים זו לקראת זו. בתחילה חשבתי שמדובר בלוויינים, אבל אז אחת הנקודות פנתה במעין פניית 90 מעלות שכזו, ונעה לכיוון אחר. אם זה היה מטוס, אף פעם לא ראיתי מטוס פונה בכזו חדות. בכל אופן, שתי הנקודות המשיכו לנוע בשמיים עד שנעלמו. אני לא מאמין באבמים וחייזרים, וברור לי שיש לעניין הזה הסבר הגיוני, אבל אין לי מושג מהו. אז מה הסיפור שלכם? מה המקרה המשונה והמוזר שקרה לכם. שתפו אותנו בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, שקישור אליה תמצאו גם באתר הבית שלנו, ranlevi.com. את הקרדיטים שלנו הפעם יקרי ליאור. רוצים גם? כנסו לדף של עושים היסטוריה באתר שלנו, הקליטו את הקרדיטים ושלחו אליי, ran@ranlevi.com. תודה רבה לליאור, אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניה, קרוא התחקירן שלנו, קלי אולוקלין מגישה את קיריוס מיינדס, עינה הולנדאו מנהלת השיווק והמחירות, דני תימור הוא המנהל העסקי, רן לוי האחד והיחיד כותב ומגיש.
שלום לבן.
שלום רן.
יש לי שאלה אליך.
כן.
כמה אנשים צופים בך בחדשות ערוץ 2 ככה בערב ממוצע?
וואי, אני לא יודע, לפני הפיצול, אחרי הפיצול, אבל זה נראה לי ברמת המאות אלפים.
אז לפני הפיצול, אחרי הפיצול, זה לא כל כך משנה.
כן.
עושים ספורטקאסט.
כן.
פודקאסט קטן, אינטימי, אתה והאורחים שלך מדברים, זה לא כל עם ישראל בלילה. למה אתה עושה פודקאסטים?
וואי, אני מאוד מאוד נהנה מזה. קודם כל, זה עולם אחר לחלוטין, ברמת העניין שלי והיכולות שלי לבטא את עצמי, לדבר על דברים שמעניינים אותי. כמו שאתה יודע, המדיום הוא, במידה מסוימת הוא דומה, אבל הוא גם מאוד 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 שונה. בחדשות יש לך תמיד זמן מאוד מאוד קצוב להעביר נקודה, אחרי שני משפטים כבר בדרך כלל העורך צועק לך באוזנייה לקצר ולהקפיץ לכתבה, מה שנקרא, וגם הכתבות עצמן הן לרוב קצרות מאוד, למרות שכן יש גם שינויים בעולם הזה של כתבות בטלוויזיה שניות יותר ויותר ארוכות כדי לתת ערך מוסף, אבל עדיין זה לא קמצוץ עם מה שאני יכול לעשות פה. גם ברמת בחירת הנושאים, לבחור נושא, לצלול לתוכו, להביא מרואיין שבא לי לדבר על זה 40 דקות, שעה אם צריך, זאת אומרת, זה באמת עולם אחר, זה נורא נורא כיף, ודרך אגב, חייב להגיד שגם ממה שהספקנו עד עכשיו, הפידבק הוא נורא נורא כיף, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, זאת אומרת...
מה למשל, איזה פידבק קיבלת?
יש אנשים, אתה יודע, שיוצאים לריצה, אז שואלים אותי, מה קורה, מתי פרק ב', אני כבר זה, הייתה לי את הריצה הכי כיפית שהייתה לי השבוע, בזכות התוכנית שלך, ובאמת שאני מודה שזה נורא נורא כיף, כי גם כשאנשים אומרים לי, כל הזמן אני מקבל פידבקים, נגיד, הייתה לך כתבה טובה אתמול בטלוויזיה, זה לא אותו דבר, כי אתה יודע שאנשים פותחים טלוויזיה, לא כדי לראות אותי, עם כל הכבוד, הם רוצים לראות החדשות, הם רוצים לראות ערוץ 2, פה אתה, יש איזושהי הבנה.
מישהו מחפש אותך.
ממש, מי שלוחץ פליי זה כדי לשמוע התוכנית שלי.
אבל אני אקשה לך עוד יותר, אתה יודע, תוכניות ספורט, אני לא יודע, ברקוביץ' ואופיר הסייג, נכון, ורון קופמן, יש המון תוכניות ספורט, מה אתה מביא חדש? לשולחן.
אז אני חושב שזו תוכנית שונה לגמרי, אם אני יכול להעיד על התוכנית של עצמי עד כה, אנחנו מנסים קודם כל מאוד להתעמק בדברים, לפעמים דווקא זה גם טיפ שלמדתי ממך כבר בחודשים שאנחנו ביחד, לפעמים לקחת נושא שהוא כאילו מאוד קטן, להתחיל מהקטן, מהזום אין הזה, ודרכו להיכנס באמת ולהבין, ואז אתה גם יכול לצאת החוצה למעוף הציפור, זאת אומרת, זה ממש לא פודקאסט יש בו נושאים אקטואליים, אבל הוא בטח לא סיכום השבוע או סיכום החודש, אלא זה לקחת כל פעם נושא מסוים, לצלול לתוכו, כמובן בלי צעקות, בלי הבהמיות שמאפיינת חלק מהספורט הישראלי שלנו, ואולי גם חלק מהעיסוק התקשורתי, אלא באמת משהו יותר לעומק.
יותר אירופאי, זאת אומרת, כמו שהיינו רוצים את הכדורגל שלנו שיהיה יותר אירופאי, אז הפודקאסט זה פודקאסט ספורט אירופאי, אולי כזה בסגנון. אני יכול להעיד שבתור מאזין, אני לא צופה בהרמון תוכניות ספורט בטלוויזיה, לא כזה צרכן של ספורט, אבל עשית פרק על מריה שרפובה,
כן.
הטניסאית. לא זוכר מי היה איתנו, מי היה האורח שהתארח איתך, אחד ממומחי הטניס
כן,
בארץ.
כן, ליאור סעדה, הוא
בדיוק.
נהדר.
אתם הבאתם, אני כמי שהזנתי אחר כך, הכרתי את הפרשה של שרפובה, אבל הבאתם פה כל כך הרבה דקויות שמעולם לא נכנסו לדיסקשן הכללי בעיתונות. למשל, כל הנושא הזה של שהיא קיבלה התראה רק 3 שבועות לפני הבדיקה, שבתור ספורטאי, 3 שבועות, לי זה נשמע ממש מעט, זאת אומרת, היא הייתה אשמה כשנכנסתי לתוכנית, אבל היא לא הייתה כזו אשמה כשהתחלתם לדבר, ואז כל הנושא הזה של האם לתת לה כרטיס כניסה חופשי להתמודדויות ותחרויות בהמשך.
כן.
משהו שאני כמישהו שמכיר טניס, והבת שלי עושה טניס והמון שאני, לא הייתי מודע אליו.
אז אני חושב שזה באמת חלק מהמטרה, זה לקחת סיפורים שגם אם הקהל הרחב מכיר אותם, או שמע, או ראה איזה כתבה, לצורך העניין, כתבה שלי בחדשות של 2 דקות, לצורך הדוגמה, אז לא באמת יכול לרדת לרזולוציות ולדיונים ולשאלות שכל מאזין של עושים ספורטקאסט יכול לדון עם עצמו תוך כדי הזנה, ואולי גם אחר כך בתקווה, כמו השאלות האלה של אשמה, לא אשמה, האם מגיע לה כרטיס חופשי אחר כך או לא, האם היא סתם מספיק לטניס או שהכל נמחק ברגע שהיא נפלה בבדיקה מסוימת. אני חושב שזה המפתח, לקחת פרשה מסוימת אחת שהרוב יודעים עליה מעט, ולהבין כמה יש הרבה. ואגב, היום אנחנו לדוגמה נקליט, אני אקליט שני פרקים גם כן בעולם הזה. לדוגמה אחת זה הרצועה הצולבת בברך. זה אגב גם הרעיון שלך. לעשות תוכנית שלמה על הרצועה הזאת, כי כל אחד...
כולם יודעים על מאור בוזגלו. כל מי שקורא את חדשות הספורט יודע שמאור בוזגלו נפצע ויצא עכשיו מפעילות, וזה טרגדיה. לא כולם מבינים מה זה בכלל הרצועה הצולבת הזאת.
אני אתחיל יותר מזה, בכלל, גם בלי קשר למאור בוזגלו, כל חובב ספורט מכיר את המונח הזה, קרע ברצועה הצולבת, כי זה הפציעה אחת השכיחות, בטח בענפים כמו כדורגל, כדורסל, פוטבול, ומצד שני, לא באמת יודעים הרבה, מעבר לאוקיי, קרע, אז מאוד מעניין, ותהיה כאן דניאל פרנקל, הקופצת לגובה, שהיא בוגרת שני ניתוחים לשחזור הרצועה הצולבת בברך.
אוץ'.
כן, ואפשר לדבר על זה גם כן המון, זה נושא נורא נורא מרתק. בכלל, אני חושב שמה שיפה בפודקאסט, שהוא לא נוגע מצד אחד, אני מאוד מאוד אוהב כדורגל, אנחנו מדברים הרבה על כדורגל, על כדורסל, על טניס, אבל הוא לא נוגע בהארדקור היומיומי, אלא אפשר לקחת נושא אחד שכולם מכירים באופן שטחי כזה או אחר, להתעמק בו ולדבר עליו, וגם ספורט אמריקאי, וגם יש את הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, שמקבלים עליה תגובות מעולות.
אז אין ספק שעושים ספורטקאסט, זו תוכנית שמטרה שלה זה להפוך אתכם לחובבי ספורט הרבה יותר ידענים, הרבה יותר מבינים, ואני חושב שזה גם מאוד מתאים לאתוס של רשת עושים היסטוריה, זאת אומרת, להביא משהו אחר לשולחן. אז בן, הרבה הרבה בהצלחה בתוכנית, אני מזמין אתכם להאזין לעושים ספורטקאסט, שנמצא ב-runleven.com, תמצאו את הלוגו של עושים ספורטקאסט, עם הרקע של הכדורגל האפור לבן.
ואפשר גם לעקוב אחריי בטוויטר, וכמובן להציע הצעות לעוד תוכניות, רעיונות, מה שבא לכם, אני אשמח.
נשמח מאוד. תודה רבה בן, והרבה בהצלחה.
תודה רבה רן.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.